שבת דף קוף ב' מתחילים בעזרת השם במשנה למעלה. לפני כל מאכל ומשקה שאנחנו מכניסים לפה, לפני כל מצווה שאנחנו מקיימים, ובכלל כשאנחנו באים לשבח את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מברכים. במסכת מנחות דף מ"ג עמוד ב' אומר רבי מאיר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. איך אנחנו מברכים את הברכות? האם אנחנו מספיק מכוונים למה שאנחנו אומרים? יש כאלה שטוענים, אני לא מסוגל לכוון. כל ברכה שאני מברך לכוון, אני לא מסוגל. אני לא מצליח להתרכז בברכה. כותב הנועם מגדים בפרשת תרומה, תלמד מוסר השכל מהגמרא שלפנינו, פה בדף קוף ב'. בגמרא כתוב שאם נוכרי, המשנה כותבת, אם נוכרי שהדליק את הנר לעצמו, היה לו חושך בשבת, הדליק לעצמו נר הנוכרי. משתמש לאורו ישראל. מותר ליהודי גם כן ליהנות מהאור שהנוכרי העיר בשבת. מה הסיבה? הגמרא כותבת, נר לאחד, נר למאה. אותו נר שטוב לאותו נוכרי אחד, יכול גם להעיר למאה אנשים. והנוכרי לא אוסיף כאן שום מלאכה, וגם לא חוששים שהוא יבוא להוסיף שום מלאכה בשביל לעשות משהו טוב יותר לישראל. לכן זה מותר. אומר הנועם מגדים, אתה שומע? נר לאחד, נר למאה. אתה יודע מה זה מרמז? כל יהודי פעמיים ביום מייחד את הקדוש ברוך הוא ואומר שמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד. האם הוא מכוון כשהוא אומר את הפסוק הזה? בוודאי, אדם שלא כיוון כשהוא אמר את הפסוק הראשון של קריאת שמע, לא יצא ידי חובה, צריך להגיד את זה שוב ושוב עד שהוא יכוון. אז אפשר לכוון. נר, אומר הנועם מגדים, מרמז על הנשמה, כמו שהפסוק כותב, נר השם, נשמת אדם. נשמה זה מלשון להכניס נשמה למילים, לכוון. כשאתה אומר אחד, השם אלוקנו השם אחד, יש נר, אתה מכוון, יש נשמה. ככה נר למאה. גם כשאתה אומר את המאה ברכות בכל יום, תכוון את הכוונות של הברכות. אבל כל זה טוב, כשנוכרי הדליק נר לעצמו, אז היהודי יכול ליהנות מהנר שהנוכרי הדליק לעצמו. אבל אם הנוכרי הדליק את הנר בשביל ישראל, הוא רואה את הישראל יושב בחושך, הוא רוצה לעשות לו אור, אסור מדרבנן שהישראל ייהנה מהנר הזה שהנוכרי הדליק בשבילו. זה הלכה אחת. הלכה שנייה דומה לזה. נוכרי שמילא מים מבור ברשות הרבים, הוא הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אם הוא הוציא את זה בשביל הבהמה של עצמו הנוכרי, עושה את זה לצורך הנוכרי, להשקות בהמתו, אז אם נשאר מים, משקה אחריו ישראל את בהמתו. ואם הנוכרי מילא מים בשביל ישראל, אסור לישראל להשקות מהמים האלה לבהמתו, מכיוון שנעשה בהם מלאכה של הוצאה מרשות לרשות בשבת. הלכה שלישית, עשה נוכרי כבש לירד בו, הפליגו בספינה, ובשבת הגיעו למחוז חפצם, רוצים לרדת מהספינה. אבל יש מרחק בין איפה שהספינה הוגנת לנמל, ליבשה. איך תעבור? אז עושים מין כבש כזה דרך קורה רחבה וארוכה שמעמידים מהספינה עד ליבשה. או שיש גובה, אז עושים כבש מלמעלה ללמטה. הוא בנה את הכבש, הנוכרי בנה את הכבש בשבת. אם הנוכרי רצה לרדת בעצמו, לכן הוא עשה לעצמו את הכבש הזה, אז אחרי שהנוכרי ירד, אז ישראל יורד אחריו ישראל. ואם הנוכרי עשה את הכבש בשביל ישראל, לדוגמה שהרב החובל, מלאכי הספינה, הם נוכריים והם רוצים לתת שירות לישראל, ולכן הם פתחו בשבילו את הכבש, אז אסור לישראל לרדת בו. מספר את המשנה, מעשה ברבן גמליאל, היה נשיא של עם ישראל, ואיתו היו הזקנים שהיו באים בספינה, והם רצו לרדת מהספינה. עכשיו, האם מותר לרדת מהספינה, ספינה שהפליגה בשבת והגיעה למחוז חפצה? אז התנאי הוא מה שהתוספתא מביא, כאן במסכת שלנו, בפרק י' הלכה י' ג', שזה בתנאי שהספינה לא התקדמה 2,000 אמה, תחום שבת. ומאוד מעניין שרבן גמליאל אמר לזקנים ולחכמים שהיו איתו, אנחנו יכולים לרדת מהספינה, אין פה שום בעיה, כי כשנכנסה שבת, אז עקבתי ובדקתי, ראיתי שאנחנו היינו קרובים פחות מ-2,000 אמה אל היבשה. אם כן, יוצא שלא הפלגנו יותר מ-2,000 אמה, מותר לנו לרדת. מבחינת המרחק, מבחינת הדין תחומי, מותר לנו לרדת. איך ידע רבן גמליאל לזהות כמה זה 2,000 אמה? פה כבר יש דבר מאוד מעניין. הגמרא במסכת העירובין דף מ"ג עמוד ב' כותבת שהייתה לרבן גמליאל שפופרת מיוחדת שהוא היה מסתכל דרכה והוא יכול לדעת האם יש מפה ועד היבשה מרחק של 2,000 אמה, ורש"י כותב שם שכשזה היה קטן, קצר, אז הוא היה רואה יותר למרחוק, וכשזה היה שפופרת ארוכה הוא היה רואה יותר קרוב, ואז הוא כיוון לעצמו שפופרת מיוחדת שרואים בה רק 2,000 אמה ביבשה וכנגדם 2,000 אמה בים. אז הוא יכל להגיד להם, אתם יודעים, היינו בתוך 2,000 אמה, ולכן אנחנו יכולים לרדת מהספינה, אבל יש בעיה, אנחנו לא יכולים לרדת, מכיוון שיש כאן מרחק בין איפה שאנחנו נמצאים לבין המקום שאליו אנחנו צריכים לרדת, בשביל זה צריך לסדר לנו כבש. איך נעשה כבש? אסור לעשות את זה בשבת. אז מסופר שם שנוכרי, ועשה נוכרי בשבת כבש לירד בו מהספינה ליבשה. מותר לרדת באותו כבש? הוא הרי עשה את זה... עשה את זה לעצמו. ולכן ירדו בו רבן גמליאל והזקנים. בעצם יש לנו כאן במשנה שלוש הלכות שהרעיון שלהם הוא אותו רעיון. נוכרי שעשה מלאכה לעצמו, מותר ליהודי ליהנות אחר כך. צריך להדגיש, אחרי שהנוכרי נהנה, מותר לישראל ליהנות. ככה באמת מובא במפרשים. אבל אם הנוכרי עשה את זה לצורך ישראל, אז ישראל עשו לו ליהנות מאותה המלאכה. שואלת הגמרא, בשביל מה צריכים להביא את זה? בשלוש דוגמאות שונות, אומרת הגמרא, הוא צריכה גם נר, גם מים מבור לבהמה, וגם כבש מהספינה ליבשה. דהי השמיעינן נר, שנוכרי שעושה את זה לעצמו, מותר לישראל אחר כך ליהנות מהנר הזה, משום דנר מועיל לאדם אחד, כמו שהנר הזה מועיל למאה בני אדם, כמו שאמרנו בתחילת הדברים. אז לא חוששים שמה אם הנוכרי יראה איך שהיהודי מרוצה מהנר שהנוכרי הדליק, אז הנוכרי ילך וידליק יותר, כי אין פה מה להדליק יותר. נר אחד מועיל למאה אנשים כמו שזה מועיל לאדם אחד. אבל נוכרי שמילא מים לבהמתו, ואם אנחנו נתיר לישראל אחר כך, ללכת ולתת לבהמתו לשתות מהמים האלה, לגזר דיל מעטי להפושי, אולי... נגזור על ישראל שלא ייהנה, כי אם הנוכרי יראה שישראל נהנה, אולי הוא יבוא להרבות בשביל ישראל, להביא מים יותר. אז בשביל זה צריכים גם להביא את הדין הזה שמותר. אם הנוכרי מילא ושאב את המים לעצמו, לצורך בהמתו, מותר לישראל אחר כך ליהנות ממה שנשאר. שואלת הגמרא, אבל והדין השלישי של כבש, למה לי? הרי זה דומה לנר, כי מה זה משנה כמה אנשים עוברים בכבש? אין כאן חשש. שהנוכרי ירבה לצורך הישראל, מתרץ את הגמרא החידוש, שהמשנה באה ללמד זה את המעשה, דרבן גמליאל וזקנים כמשמלן, שהם נהגו ביתר הזה, הלכה למעשה, ומעשה רב, זה דבר עם המון כוח, אם רואים שהחכמים ככה נהגו, זה נותן יותר עוצמה ליתר ההלכתי. אנחנו תכף נראה גם שהיו חידושים מיוחדים, ודיון שלם בהנהגה הזאת של רבן גמליאל. הגמרא מביאה ברייתא, שעוסקת בדברים דומים למה שלמדנו במשנה. תנו רבנן, נוכרי שליקט עשבים בשבת בשביל בהמתו. מאכיל אחריו ישראל. אם נשארו עשבים אחרי שהבהמה של הנוכרי סיימה לאכול, הישראל מביא את הבהמה שלו ונותן לה גם כן לאכול מהעשבים האלה. תכף הגמרא תבאר באיזה אופן מותר. באיזה אופן מותר לישראל לתת לבהמה שלו לאכול מהעשבים האלה. אבל כל זה דווקא כשהנוכרי ליקט את העשבים לעצמו, לבהמה שלו. ואם הנוכרי ליקט את העשבים בשביל ישראל, אסור לישראל להאכיל לבהמה שלו מאותם העשבים. דין שני, נוכרי שמילא מים מבור שהיה ברשות הרבים, הוא הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים מים. להשקות בהמתו של הנוכרי. אז אם נשאר מים, משקה אחריו ישראל לבהמה שלו. ואם הנוכרי מילא במיוחד את המים בשביל הישראל, אסור לישראל ליהנות מזה. אסור לאדם ליהנות, ליהודי אסור ליהנות ממלאכה שנוכרי עשה בשבילו בשבת. במה דברים אמורים שאם הנוכרי עשה לצורך עצמו את אותה המלאכה, מילה מים לבהמה שלו, ליקט עשבים לבהמה שלו, מותר לישראל ליהנות מזה אחר כך, דווקא כשאין הנוכרי מכירו לאותו ישראל, אבל אם הנוכרי מכירו אסור, תכף הגמרא תשאל, הרי במשנה למדנו שרבן גמליאל היה בספינה ונוכרי עשה בשבילו מלאכה, למרות שהנוכרי בוודאי הכיר את רבן גמליאל, כי הרי רבן גמליאל היה נשיא ישראל, הוא היה אדם מאוד מפורסם, הגמרא תדון בזה אחרי שהיא תדון בחלק הראשון בברייתא. בתחילת הברייתא למדנו, נוכרי שליקט עשבים בשביל הבהמה של עצמו, מה שנשאר מאכיל אחריו ישראל. הייני, וכי מותר לישראל להאכיל את בהמתו מהעשבים שנשארו, ואמר רב הונא, אמר בשם רבי חנינא, מעמיד אדם את בהמתו על גבי עשבים שמחוברים לקרקע בשבת, שהיא תאכל מהעשבים המחוברים האלה, כי לא חוששים שמה הישראל בא לבהמה, יתלוש עשבים וייתן לבהמה, כי הבהמה מסתדרת לבד, אבל לא מעמיד אותה על גבי מוקצה בשבת, לא יעמיד אותה על גבי עשבים שיש להם דין מוקצה בשבת, כי כאן אולי ישראל יבוא ויקל לעצמו ללכת ולהרים את העשבים האלה, לעזור לבהמתו לאכול. לתלוש עשבים הוא יחשוש מאוד, כי זה מלאכת קוצר, זה אסור מהתורה, אבל להרים מוקצה חוששים שאולי הוא יקל ויעזור לבהמתו על ידי שהוא ירים את העשבים האלה, לכן אסור. הנוכרי שתלש עשבים בשבת, מה ההגדרה של העשבים האלה? נולד, עכשיו בעצם הם נתלשו. בזמן שנכנסה שבת, היה מותר לאכול את העשבים האלה? היה אסור, למה? כי זה היה מחובר לקרקע. כשהנוכרי תלש אותם, הוא בעצם עכשיו תלש עשבים של מוקצה. איך מותר לישראל לתת לבהמתו לאכול מאותם עשבים? הרי כתוב בברייתא שאסור, יש, הרי נאמר דבריו של רבי חנינא, כן? שאסור לאדם להעמיד את בהמתו על גבי מוקצה בשבת, והעשבים האלה שהנוכרי תלש בשבת הם מוקצה. מתרצת הגמרא, לא מדברים בזה שהתירו לישראל להעמיד את בהמתו לאכול מהעשבים שתלש נוכרי בשבת, לא מתירים לו להעמיד אותה מול העשבים האלה, אלא מתירים לו לכוון אותה להגיע מעצמה לאותם העשבים. דקיים לה באפה, דיינו, הוא עומד בפני הבהמה והוא מכוון אותה להגיע למקום של העשבים, ואז להי ואחלה, היא מעצמה הולכת ואוכלת מהעשבים, אבל הוא עצמו לא עומד קרוב לעשבים, ולא חוששים שמו יבוא לקחת מאותם עשבים להאכיל אותה, ויעבור משום טלטול מוקצה. עכשיו הגמרא דנה בדין השני והאחרון שלמדנו בברייתא, שכל מה שמותר ליהנות ממלאכתו של הנוכרי, שהנוכרי עשה לעצמו, אחרי שהוא סיים ליהנות ממה שהוא עשה לעצמו, ודווקא אם הנוכרי לא מכיר את הישראל, אבל אם הוא מכיר את הישראל, אסור. שואלת הגמרא, אמר, למדנו בבית, במה דברים אמורים, שמותר ליהנות ממה שהנוכרי עשה, אחרי שהנוכרי סיים, כשאין הנוכרי מכירו, אבל אם הנוכרי מכירו לישראל, אסור ליהנות מהמלאכה שהנוכרי עשה אפילו לעצמו, הרי במשנה למדנו שרבן גמליאל הלך ועבר בכבש שהנוכרי עשה. הרבן גמליאל מכירו אהבה, הרי הם היו בספינה במשך זמן רב, ועוד רבן גמליאל שהוא אדם כל כך ידוע וחשוב, בוודאי שהנוכרי הכיר אותו. אמר הבעיה, נכון, באמת הנוכרי הכיר את רבן גמליאל, אז אתה שואל איך היה היתר לרבן גמליאל ליהנות מהכבש שהנוכרי עשה לעצמו אחרי שהנוכרי עבר בו? אמר הבעיה, תירוץ ראשון, מדובר כאן שהנוכרי, כשהוא עשה את הכבש, רבן גמליאל בכלל לא היה באזור. זה היה שלא בפניו של רבן גמליאל אהבה. אז אין חשש שהוא עשה את זה בשביל רבן גמליאל, אלא הנוכרי עשה את זה לעצמו. מה, הוא יישאר תקוע פה בספינה כל השבת? וואלה, הקים לעצמו את הכבש, יצא. מה רבן גמליאל יעשה? זה החשבון של רבן גמליאל, זה לא עניין את הנוכרי. זה תירוץ של הבעיה. רבה אמר תירוץ שני, אפילו תימה בפניו, יכול להיות שהנוכרי עשה את זה כן בפני רבן גמליאל. אבל כאן זה שונה מנוכרי שבא וכותף עשבים לבהמתו, או שהוא שואב מים מרשות היחיד ומניח ברשות הרבים לבהמתו, שאם הוא יודע שרבן גמליאל רוצה ליהנות גם כן מהעשבים או מהמים שלו, חוששים שמו ירבה בשביל רבן גמליאל. לכן אסור לעשות, לכן בא רבי חנינא ואמר, לכן באה הברייתא ואמרה, שאם הנוכרי מכירו לישראל, אסור ליהנות מהעשבים או מהמים, שהנוכרי הביא אותם תוך כדי דבר שהוא בעצם אסור לישראל, מצד ישראל זה נחשב חילול שבת, הוא עשה מלאכה לצורך הישראל. אבל לגבי ספינה זה שונה. למה לגבי ספינה זה שונה? כי נר לאחד, נר למאה. כמו שלגבי נר אנחנו מבינים שאותו נר שהנוכרי הדליק לעצמו, אם יהודי רוצה ליהנות מזה, הוא יכול ליהנות מאותו נר. הנוכרי לא צריך להוסיף עוד נרות, כי אותה הנאה שיש לאדם אחד מנר אחד, ככה יש גם הנאה למאה אנשים מאותו נר. לכן, כשהנוכרי עושה, מדליק נר, לעצמו מותר לישראל ליהנות מאותו נר, גם אם הנוכרי עושה את זה והוא מכיר את הישראל, כי אין לנוכרי שום עניין, הנוכרי לא עושה שום דבר מעבר בשביל הישראל. את מה שהוא עשה לעצמו, יהיה טוב גם לישראל, גם כאן. כשהנוכרי הלך והעמיד כבש לצורך עצמו, גם כשהוא מכיר את הרבן גמליאל, וגם אם בפניו של רבן גמליאל, ולא נעים לו, ונגיע, עומד פה נשיא ישראל ורוצה לרדת מהספינה, והוא היחיד שיכול כאן לעשות את הכבש, כי הוא הרי נוכרי, אז הוא יבוא ויעשה את זה בוודאי. אולי הוא גם עושה את זה לצורך רבן גמליאל, אבל הוא עושה זה גם לצורך עצמו. אותו כבש שהוא צריך בשביל עצמו, אותו כבש שהוא גם נותן לרבן גמליאל, לא, אין חשש שהוא יבוא להרבות במלאכה לצורך רבן גמליאל, כי אין כאן מה להרבות, ולכן זה יהיה מותר. שואלת הגמרא על דבריו של רבא. רבא אמר שאנחנו אומרים שמכיוון שאותו כבש שהנוכרי עושה לעצמו, 100 אנשים יכולים להשתמש בו, כמו נר לאחד, נר למאה. מי טבעי. אמר להן רבן גמליאל, לזקנים שהיו איתו קשורה שנוכרי עשה לעצמו כבש, הועיל ושלא בפנינו עשהו. לכן נרד, נרד בו. רואים מכאן, כמו שתראה צבאיה, שהסיבה שרבן גמליאל ירד באותו כבש בשבת, מכיוון שהנוכרי הקים את זה, לא בפני רבן גמליאל, אבל כשאל רבא שתירץ, שמותר אפילו אם הנוכרי עשה את זה בפניו של רבן גמליאל, כי זה נר לאחד, נר למאה, ואין הבדל אם הכבש הזה נעשה לאדם אחד, או שהוא נעשה למאה. אומרת הגמרא, צריך לתרץ, אימה, שרבן גמליאל התכוון להגיד, הועיל והשאו נרד בו, שלא בפנינו זה היה פרט, מציאות שזה היה, המעשה היה שלא בפנינו, אבל גם אם זה כן היה בפנינו, רבן גמליאל גם כן היה מתיר לפי דבריו של רבא. שואלת הגמרא קושייה גם על אביי וגם על רבא, תשמה משנה. עיר שישראל ונוכרים דרים בתוכה, עיר מעורבת. והייתה במרחץ מרכזי ציבורית, המרחצת גם בשבת, יש כאן גם נוכרים בעיר. אם רוב בני העיר נוכרים, הבלנים הנוכרים שממונים לחמם את המרחץ, עשו את זה בשביל רוב העיר שהם נוכרים. לכן, בשבת עצמה לישראל אסור לרחוץ בבית מרחץ הזה, אבל מותר לרחוץ במיד במוצאי שבת, כי לא נעשה כאן מלאכה לצורך הישראל. ואם רוב בני העיר הם ישראל, נמצא שהבלנים חיוונו כשהם חיממו את המרחץ לצורך ישראל, אז נעשה פה מלאכה לצורך הישראל. אז כאן המשנה פוסקת את דבר שהוא מקובל הרבה בהלכות שבת, כשנעשית מלאכה באיסור על ידי נוכרי או על ידי ישראל, יש מקרים מסוימים שחכמים כנסו ואמרו שהישראל לא ייהנה מהמלאכה שנעשתה עד שיעבור זמן במוצאי שבת, שאי אפשר לעשות את המלאכה הזאת במוצאי שבת, שהוא לא ייהנה ממעשי שבת. אז גם כאן ימתין במוצאי שבת בכדי שיחמו חמין, את הזמן שאפשר לחמם מים חמים, שלא ייהנה ממעשי שבת. עכשיו, כאן קשה גם על אביי וגם על רבא. למה? כי הרי גם אם הנוכרי חימם את המרחץ בשביל ישראל, וגם אם הוא חימם את זה בפני ישראל, מה זה משנה? כמו שאמר רבא, נר לאחד, נר למאה, חימום מרחץ, אפילו בשביל נוכרי אחד שגר בעיר, זה אותו חימום לכל בני העיר. מספיק שיש לי פה נוכרי אחד בעיר, הבלן מחמם את המים בשביל אותו נוכרי, אז הישראל גם ייהנה, מה הבעיה? זה גם עוד היה בור של מים בזמנם, זה לא היה כמו היום שיש טושים, יש צינור שרוחצים, ואם יש הרבה אנשים צריך יותר מים, זה היה אותו כמות של מים. זה לא משנה אם בן אדם אחד רוחץ או שמאה אנשים רוחצים, אותו זמן שלוקח לחמם את המרחץ, זה לאחד ולמאה, אז אם כן היה צריך להיות מותר לישראל ליהנות מהמרחץ הזה מיד במוצאי שבת. וגם לפי אביי, שאומר שאסור ליהנות מלאכה שנוכרי עשה לישראל בפני הישראל, אבל כאן הרי הנוכרי הבלן שחימם את המים במרחץ, לא עשה את זה בפני ישראל, אז למה שיהיה אסור מיד מוצאי שבת ללכת ולרחוץ באותו מרחץ? מתרצת הגמרא, הטעם, כי מחממי, הדעת הדרו במחממי. בלן, כשהוא מחמם מרחץ, על דעת רוב בני העיר הוא מחמם. אם רוב העיר עם ישראל, זה כאילו שהוא חימם את המרחץ לפניהם, וכאילו שהוא הליק את הנר בשביל ישראל. זה דומה למקרה השני, לא למקרה של נוכרי הדליק לעצמו נר ונהנה, מותר לישראל אחר כך גם ליהנות מאותה נר. זה דומה לזה שנוכרי הדליק את הנר רק בשביל ישראל. שאז ישראל אסור לו ליהנות מהמלאכה שהנוכרי עשה בשבילו. שואלת הגמרא קושייה נוספת, תשמע, מסיבה גדולה, ונוכרי הדליק נר, הדלוק במסיבה, אם רוב המסובים פה הם נוכרים, מותר גם ליהודים להשתמש לאורה של הנר. ואם רוב המסובים פה ישראל, אסור לישראל ליהנות לאורו של הנר. גם אם מחצה על מחצה, מחצה יהודים, מחצה נוכרים, גם אסור ליהנות מהנר. רואים מפה למה? מכיוון שהנר הזה נעשתה לצורך הישראל, כי הרי הנוכרי כשמדליק את הנר הוא מדליק את זה לצורך הרוב, ומחצה במקרה הזה זה גם כן כמו רוב. אז אם כן, זה נחשב שהנוכרי הדליק את זה לצורך הישראל, כי זה נחשב כמו נוכרי שעושה מלאכה לעצמו, אבל הוא מכיר את הישראל, ולכן אסור לישראל ליהנות מאותה מלאכה. ואנחנו לא אומרים שמכיוון שזה נר, אז אין את הסברה של כשהנוכרי מכיר את הישראל, בכל זאת יהיה מותר, מכיוון שאת אותו נר שהנוכרי מדליק לאחד, יכולים גם מאה ליהנות מזה. אלא ברגע שהנוכרי מכיר את הישראל, ולצורכו הדליק את הנר, אסור לישראל ליהנות מזה. אז זה כמו דבריו של אביי, שברגע שהנוכרי מכיר את הישראל, והמלאכה נעשתה בפניו של ישראל, אסור לישראל ליהנות מהמלאכה, גם הנוכרי עשה את זה גם לצורך עצמו. אבל רבה, שהוא אומר שאפילו אם הנוכרי מכיר את הישראל, וגם אם זה בפניו, בכל זאת מותר לישראל ליהנות מהמלאכה, כי מה אכפת לנוכרי לעשות את הנר הזה? הרי את אותו נר שהוא עושה כדי שהוא ייהנה, מה אכפת לו שישראל גם ייהנה? נר לאחד, נר למאה. לפי הסברה הזאת, למה כאן לא אומרים נר לאחד, נר למאה? למה כאן באמת אסור לישראל ליהנות מהנר הזה, אם רוב המסובים עם ישראל, או שמחצה לפחות עם ישראל? מתרצת הגמרא, אתם נמי, גם בברייתא ההיא שייכת הסברה, כי מדלקי, הדעתא דרובה מדלקי. הנוכריים כשהם מדליקים את הנר, הם מדליקים את זה על דעת הרוב. ואם רוב המסובים כאן הם נוכרים, הם מדליקים את הנר לצורך הנוכרים. ולכן מותר לישראל ליהנות מאותה נר. מספרת הגמרא שמואל יקלה ופעם הזדמן לבי אבין, לביתו של היהודי שנקרא אבין, שהמקום שהיה גר אבין היה תורן, ככה היה השם של המקום. אתה הוא נוכרי, לפתע הגיע שם הנוכרי, הדליק שרגה, הוא הדליק נר. עכשיו שמואל לא ידע האם הנוכרי הדליק את זה לצורך הישראל או לצורך עצמו, אז להחמיר, אדרינו שמואל להפי, שמואל הסתובב, הוא לא רצה ליהנות מהנר הזה. אבל כיוון דחזה, כששמואל ראה, דהייתי שטר, הנוכרי הלך הביא דף שטר וקקרי, הוא התחיל לקרות לאור הנר שהוא בעצמו הדליק, אמר, אז שמואל אמר לעצמו, הדעת עד נפשי יהודה הדליק, אם כן מתברר שהנוכרי כשהדליק את הנר הוא הדליק את זה לעצמו, אז אם כן נר לאחד, ברגע שהנוכרי הדליק לעצמו, מותר לישראל אחר כך גם ליהנות מהנר, האדרינו יהיו להפי גבי שרגה, אז שמואל סובב שוב את הפנים שלו לכיוון הנר ונהנה מהנר. אדרן הלך, בשעה טובה, פרק 16, פרק כל כתבי, ואנחנו פונים לפרק ה-17 במסכת שבת, פרק כל הכלים. הפרק שלפנינו עוסק ברובו, בדיני מוקצה, אבל במוקצה בכלים. ישנם ארבעה סוגי מוקצה. יש את הסוג הראשון שעליו אנחנו לא נדבר באופן כללי בפרק הזה, זה נקרא מוקצה מחמת גופו. זאת אומרת, זהו סוג דבר שהוא לא כלי, הוא לא אוכל. זה מוקצה, זה כמו איזה אבן, איזשהו דבר שלא ראוי כרגע לשימוש. מוקצה מחמת גופו, זה סוג אחד של מוקצה. עכשיו, ישנם עוד שלושה סוגים של מוקצה שהם קשורים לכלים. מוקצה מחמת כלי שהוא מחמת חיסרון כיס. זאת אומרת, זה כלי יקר מאוד, שלא משתמשים איתו שום דבר חוץ מלצורך משהו מיועד. ועוד יש, מגדירים אותו שהבעלים מקצה לו מקום מיוחד שבו הוא מניח אותו, והוא לא נותן כמעט רשות לאף אחד להשתמש בזה. זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. כלי ש... זה כלי שאנשים מקצים אותו מחמת חסרון כיס, כי הוא מאוד יקר, חוששים להפסיד כסף אם יאפשרו לכולם להשתמש בו. והמוקצה הנוסף, השלישי מבין הסוגי מוקצה הכלליים, יש לנו מחמת גופו, מחמת חסרון כיס, השלישי זה כלי שמלאכתו לאיסור. המלאכה העיקרית של הכלי הזה זה לצורך דבר שאסור לעשות אותו בשבת, כמו פטיש, כלי עבודה, כל מיני כלים שהמלאכה שלהם לאיסור. והמוקצה הרביעי נקרא בסיס לדבר האסור. זאת אומרת, הכלי עצמו הוא מותר בשבת, הוא לא מוקצה. אלא שלפני שבת הניחו עליו חפץ של מוקצה, כלי של מוקצה, בכוונה, כשישאר שם במשך השבת. אז הוא הפך להיות מושב, בסיס, לדבר של מוקצה, לדבר האסור, והוא גם כן עכשיו מוקצה. אז נגיד בקצרה, יש מוקצה מחמת גופו, מחמת חסרון כיס, כלי שמלאכתו לאיסור, בסיס לדבר האסור. יש גם שלושה סוגי טלטול. יש כשאדם מטלטל את הכלי לצורך גופו, לצורך הבן אדם. הוא כרגע צריך, למשל, יש לו אגוז, הוא רוצה לפתוח את הקליפה של האגוז. אז הוא פשוט לוקח כלי ומפצח את האגוז. מי נהנה מהמלאכה הזאת? גופו, הבן אדם עצמו, היהודי עצמו. זה נקרא טלטול לצורך גופו. יש טלטול לצורך מקומו. בן אדם בא, הזמין אורחים, מוציא אחד מהכיסאות, בא לתת לאורח לשבת, והנה הוא רואה שיש שם איזשהו כלי של מוקצה. אני צריך את המקום, לכן אני רוצה לפנות את המוקצה משם. זה נקרא לצורך מקומו, טלטול לצורך מקומו. ויש טלטול לצורך המוקצה, זה נקרא מחמה לצל. למשל, הכלי הזה רגיש לשמש, והוא נמצא בשבת מול השמש, אני רוצה להוציא אותו מהשמש, תשים אותו בצל. זה הכי חמור. לצלטל לצורך המוקצה עצמו זה הכי חמור. ואנחנו נראה בעזרת השם בפרק שלפנינו את הכללים ואת הגדרים של דיני מוקצה, והיום בעזרת השם נעסוק רק בחלק מהם, בוודאי לא ניכנס לעיקר עובי הסוגיה. אומרת המשנה, כל הכלים שיש להם דלת ניטלים בשבת. כלים שהם מלאכתם להיתר, הם לא מוקצים, מוטל לטלטל אותם בשבת. ודלתותיהם של הכלים, אימהם, אפשר לטלטל אותם גם. אף על פי שהדלתות נתפרקו מן הכלים, מוטל טלטל אותם בפני עצמם. הגמרא תדון, האם מדובר פה שהדלתות התפרקו בשבת, או שהתפרקו עוד לפני שבת? למה מוטל לטלטל את הדלתות של הכלים האלה בשבת? שאינן דומים לדלתות הבית, שהם אסורים בטלטול כשהם מפורקים מהבית, כשיש דלת של בית שהיא לא מחוברת למשקוף, אסור לטלטל אותה. למה? לפי שאינן מן המוכן. דלת של בית היא לא נחשבת שהכינו אותה לטלטול שאפשר לטלטל אותה בשבת. כי הדלת לא נחשבת כלי. כשהיא מחוברת לבית, אז היא חלק מהבית. אז היא חלק מהבניין. אז היא ודאי לא כלי. וכשהיא נתלשה, אם היא נתלשה בשבת, היא נחשבת נולד. בכל מקרה כלי היא לא נחשבת ולכן היא מוקצה. אבל דלתות של הכלים לא נחשבים כמו דלתות הבית, כמו דלת של ארון קטן וכדומה, זה לא נחשב כמו דלת של בית וזה לא מוקצה. המשנה מביאה דוגמאות לכל מיני כלים שמלאכתם לאיסור. המלאכה העיקרית שלהם זה לצורך דבר שאסור לעשות אותו בשבת. והמשנה מתירה לטלטל אותם לצורך גופו. כשאדם צריך לעשות איזשהו מלאכה של היתר, הוא משתמש עם כלי שבדרך כלל מלאכתו לאיסור, כמו פטיש. אבל לצורך היתר, בשביל לפצח איתו אגוזים, זה מותר. זו הדוגמה הראשונה. נוטה לאדם קורנס, פטיש גדול, לפצע ולפצח בו את האגוזים. וכן, מותר לו לקחת קרדום, שזה גרזן, בשביל לחתוך פה את הדבילה. תאנים מיובשות שהיו מחוברים יחד, לחתוך עם הגרזן את התאנים שמדובקות אחד לשני. וכן, הוא יכול לקחת מגירה, שזה מין כמו סכין עם שיניים חדות כאלה כמו מסור, לגור בה את הגבינה. אם יש לו גבינה קשה, מותר לו לחתוך עם המסור את הגבינה הקשה הזאת. וכן מותר לו בשבת לקחת מגרפה, שזה כלי שראשו רחב, שגורפים איתו את האפר מתוך הקירה. זה כלי שמלאכתו לאיסור. אבל אם הוא לוקח את זה לצורך דבר המותר, מותר לו לקחת את זה בשביל לגרוף בה מהחביות את הגרוגרות, תאנים יבשות שמפורדות אחת מהשני, להוציא עם הכלי הזה אותם מהחבית. וכן, מותר לו לקחת את הרחת, שזה מין כף גדולה כזאת, שאיתה משליחים תבועה על האוויר, ואז הרוח מעיפה את המוץ, והגרגירים יורדים ללמטה, ואז מבררים את האוכל מתוך הפסולת. זה כלי שמלאכתו לאיסור. בכל זאת מותר לקחת את זה לצורך, לעשות איתו מלאכה מותרת, כמו שמיד המשנה תגיד. וכן, מותר לקחת את המלגז. מלגז הכוונה לכלשון. מותר לקחת, זה סוג של מזלג גדול כזה, עם שלוש עיניים, שעם זה הופכים את הקש בגורן. את שתי הכלים האלה, מותר, למרות שהם כלים שהם לחתם לאיסור, מותר לקחת אותם לצורך, לתת עליו מזונות לקטן, לצורך דבר המותר. וכן, מותר לו לקחת את הקוש. זה פלך, ש... איתו עושים חוטים, טובים בו חוטים. ואת הקרקר, זה עץ של אורגים, שראשו חד, שאורגים, אלה שאורגים בד, מותחים חוטי שתי. לפעמים החוטי שתי הצפופים מסתבכים אחד בשני, מפרידים אותם עם אותו קרקר. מותר לקחת את זה, בשביל להשתמש עם זה כמו מין קיסם, לדחוב בו פירות רכים ולאכול אותם. נכון שזה כלי שמלאכתו לאיסור, אבל זה צורך גופו, הוא נהנה מזה. וכן לוקחים מחט של יד, מחט קטנה שתופרים את הבגדים, כדי ליטול בו את הקוץ מתוך הבשר, ומחט של סקאים, של כאלה שתופרים סקים, מחט גדולה, כדי לפתוח בו את הדלת, אם נבד לו המפתח, היה אפשר לפתוח עם מחט כזאת גם את הדלת. טוב, זה המשנה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, כל הכלים ניטלים בשבת, כלי, ואם יש דלת לכלי, מותר גם לקחת את הדלת. ואף על פי שנתפרקו, הגמרא הבינה שמדובר שהדלתות האלה התפרקו בשבת. זאת אומרת, בערב שבת, נאמר, ארון היה עם דלת תקינה, ובשבת הדלת נשברה. אומרת המשנה, מותר לך לטלטל את הדלת הזאת בשבת. למה? כי הדלת כשנכנסה שבת לא הייתה מוקצה, כי הייתה מוכנה אגב הארון עצמו, אגב אמו כמו שזה נקרא, לכן הדלת לא הפכה להיות מוקצה. שואלת הגמרא, בשבת ולא מבעיה בחול? מה, כל שכן אם הם התפרקו בימות החול מותר לטלטל אותם? עד הרבה, דווקא כשהם התפרקו בשבת מותר, יותר מאשר כשהם התפרקו בחול. כי כשהדלת הייתה מחוברת, בכניסת שבת, מוכנים על גבי אביהם. לגבי אביהם, הם היו מוכנים אותם דלתות, והם לא היו מוקצה, כמו שהכלי עצמו הוא נחשב מוכן בשבת, ומותר בטלטול, אז הדלת שהייתה מחוברת גם הייתה מוכנה. אבל כשמתפרקו בחול, אולי נאסור, כי אין מוכנים על גבי אביהם, כי כשנכנסה שבת, הם לא היו מחוברים לכלי. אז הכלי הוא לא מוקצה, אבל הדלת היא לא הייתה מחוברת לכלי, אז אולי היא כן תהיה מוקצה. אז מה הפירוש פה שהמשנה אומרת שמדובר דווקא שמדובר פה שמתפרקו בשבת, מה ומי מתפרקו בחול, הדלתות האלה כן יהיו מוקצה? אמר רבאיה, אחי כאמר ככה צריך לבאר את דברי המשנה. כל הכלים ניטלים בשבת ודלתותיהם עמהן. בשבת הכוונה הם ניטלים בשבת, לא שמתפרקו מהכלי בשבת. ואף על פי שנתפרקו בחול, או שהתפרקו בשבת, ניטלים בשבת. כל שכן, כשהם התפרקו בשבת, בוודאי שהם ניטלים. זאת אומרת, בא ומתרץ אביי, שאפילו אם הדלתות האלה היו מפורקים בימות החול מתוך הכלי, הם לא נחשבים מוקצים. הם לא נחשבים מוקצים. ומותר לטלטל את הדלת, כמו שמותר לטלטל את הכלי, אפילו אם הדלת לא הייתה מחוברת לכלי בימות החול, וכשנכנסה שבת, הדלת לא הייתה אגב הכלי. תנו רבנן ברייתא, דלת של שידה, שזה מין סוג של עגלה כזאת שהייתה רתומה לסוסים, או לא משנה למה, שעגלה פתוחה כזאת, שגם לה יש דלת, ושל תיבה זה ארגז, ושל מגדל זה ארון. הדלת הזאת נוטלים, מותר לפרק אותה בשבת מהציר, אבל לא מחזירים אותה לציר בשבת. ושל לול של תרנגולים, דלת של לול שגרים שם תרנגולים, לא נוטלים ולא מחזירים בשבת. וזה פשוט למה? למה דלת של לול של תרנגולים אסור? אז אומרת הגמרא, ביש למה דלת של לול של תרנגולים? אני מבין למה אסור גם לפרק, גם ליטול וגם להחזיר. כי הרי, כסבר התנא, כיוון דמחברי בארעא, הלול של התרנגולים הרי הוא קבוע בקרקע. אז כשאתה מפרק את הדלת או בונה את הדלת, אתה בעצם בונה. בונה דבר שמחובר לקרקע. והרי יש איסור של בניין בקרקע, לכן אסור להחזיר את הדלת, ויש איסור של סתירה בקרקע, לכן אסור להוריד את הדלת. אתה לא יכול לבנות ולא לפרק בשבת, דבר שהוא מחובר, דבר שהוא בניין. אלא, אתה יודע מה אני לא מבין פה בברייתא? דלת של שידה ושל תיבה ושל מגדל, שזה כלים שהם לא מחוברים לקרקע. לפרק מותר ולחבר אסור. אתה יכול להסביר לי למה? מייקה סבר התנה. איקה סבר יש בניין בכלים, גם כשלא מחוברים לקרקע יש איסור בניין, אז בהכרח שגם יש איסור סתירה בכלים, כי אותו מקרה שיש איסור בונה, כנגד זה יש איסור סותר, זה מלאכות מקבילות. והיא אין סתירה בכלים, וזה הסיבה שאתה מתיר לפרק את הדלת בשבת. אז אם כן גם אין בניין בכלים, אז למה אסור לחבר את הדלת בשבת? מתרצת הגמרא, אמר אביי, לעולם התנא כסבר, יש איסור בניין בכלים, ויש איסור סתירה בכלים, ולכן אסור אפילו לפרק דלת של הארון בשבת. ומה שכתוב בברייתא, מה שכתוב בברייתא, הדלת של שידה ושל תיבה ושל מגדל נוטלים, לא הכוונה צריך לגרוס לא נוטלים, אלא שניטלו כמה. אם הדלתות ניטלו בשבת, אסור להחזיר אותם בשבת. אמר לי רבה, שתי תשובות אני יכול להשיב לך ולהקשות עליך בדבר הזה. חדה, קושיה אחת, דניטלין קטני, הברייתא לא כותבת שניטלו, הברייתא כותבת שמותר ליטול את הדלת מהרעיתים האלה. זה נראה שמותר לפרק את זה בשבת. ועוד, אם אתה אומר שאם ניטלו, שניטלו הכוונה, ואז אסור להחזיר, מהי אבל לא מחזירים? מה פירוש אבל? אתה יכול להגיד שניטלו לא מחזירים. אם אתה אומר ניטלים אבל לא מחזירים, אתה יכול להגיד שמה, להוריד את זה מותר, אבל להחזיר אסור. אז מובן מה זה אבל. אבל אם אתה מדבר שהם ניטלו, אסור להחזיר, אז מה הלשון אבל? אלא, אמר רבה, תירוץ אחר, התנא כסבר, אין איסור בניין בכלים. כל האיסור זה רק במחובר לקרקע, אבל כלי לבנות אין איסור. וגם אין איסור סתירה בכלים. לכן, להוריד את הדלתות, לפרק אותם בשבת, התנא הזה מתיר. ומדין תורה היה גם אמור להיות מותר לחבר את הדלתות האלה בחזרה בשבת. למה אסור? וגזרה שחכמים גזרו לא להחזיר, שמא יתקע את הדלת עם יתידות. וזה נחשב, אומר רש"י, מכה בפטיש. גמר מלאכה, שזה אסור אפילו בכלים כמובן. ועד כאן דף קוף חף בית.